מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע, שלום דוד.
בוקר טוב בצלאל.
מה נשמע, מה שלומך אחרי הלילה הזה?
האמת קצת עצוב, קצת כן. הרבה עצוב, צער גדול ללכתו של דוד יהודה יצחק, לוחם
שם יקום דמו
כן, שנפל שם ממש ביציאה כשכבר באו לצאת מג'נין, והלב של כל עם ישראל איתו, עם משפחתו, כל עם ישראל
בטל.
כן, תושב בטל.
הלילה גם רקטות לסדרות, 5 רקטות שיורטו ברוך השם באחד וחצי בלילה.
שזה לא העיר אותי, ובבוקר כשקמתי חשבתי אולי הייתה תקלה, אתה יודע, במערכת או משהו, ואז ביררתי וראיתי שבעצם היו שיגורים, 5 שיגורים, נכון? שגרת חיים של תושבי הדרום.
לא שיגורים אלא שגרה.
כן, זה השגרה. בכל פעם שמישהו שם עצבני שמטפלים בקיני הטרור ביהודה ושומרון, אז הם שולחים כמה רקטות ומהירים ילדים ומהירים אנשים וגורמים להם לחרדות גדולות מאוד. וזה עצוב שזאת השגרה של תושבי עוטף עזה, לצערנו הרב. אז כאמור, אם שאלת אותי מה שלומי, אז פתחנו
ובסדרות הבוקר החיים כרגיל, כך העירייה הודיעה לפני זמן קצר לתושבים, הקייטנות של החופש הגדול מתחילות כרגיל. לא יודעת כמה אפשר לומר את המילה כרגיל אחרי שהם לא ישנו בלילה מהרעש, אבל בכל מקרה אין הנחיות מיוחדות לתושבים שם, אז חשוב גם לומר את זה.
כן, נעבור רגע במעבר חד. עקבת אחרי מה שקורה בוועדת החוקה של שמחה רוטמן אתמול?
מעט.
חבל מאוד. אתה יודע, מצמצמים את עילת הסבירות, אישרו את זה לקריאה ראשונה, ובעצם האופוזיציה שמבינה שהיא מפסידה, אז מה הם עושים? הם מתפצלים, חלק מכירים בהצבעה ובמשחק הפוליטי הזה ומצביעים נגד, וחלק אומרים מראש אנחנו לא מצביעים בגלל שיש כאן הליך לא תקין שעושה שמחה רוטמן.
עכשיו בונים על זה שהם ילכו לבגץ עם זה.
כן, בדיוק באתי לומר, הם מתכננים להגיש בגץ, מאיימים בבגץ, ושאולי בגץ יסייע להם.
אולי מהסיבה הזו לא כך הלכתי לעקוב אתמול אחרי מה שקורה בוועדת חוקה, כי בסוף הם יכולים להחליט, אבל יש בבית המשפט העליון מי שיחליט עבורם ועבור את
ה... כן, אבל אתה יודע, מה שאני כן רוצה לומר, אתה יודע, מצחיקים אותי לפיד וגנץ, הם קוראים לנתניהו, אל תביא את האישור לחוק, את האישור של החוק הזה בכנסת.
כן.
כי הם אומרים לנתניהו, נתניהו יודע שאפשר להגיע להסכמות שיבטיחו ודאות לכלכלה, לביטחון, ליחסי החוץ.
אז שיבואו כבר להסכמות.
רגע, אבל תקשיב, הם בונים על הזיכרון הקצר של הציבור. תקשיבו, אתם שניכם, בני גנץ, יאיר לפיד, כל הזמן איימתם במהלך כל השיחות האלה בבית הנשיא, אנחנו נפרוש מבית הנשיא, אנחנו לא נהיה שם, אחר כך הודעתם שאתם עוזבים את השיחות בבית הנשיא. תגידו, מה אתם רוצים? אתם כל יום הם קמים, אתה יודע, תלוי על איזה צד הם קמו, וכל יום הם רוצים משהו אחר. פעם הם רוצים להפסיק את השיחות, פעם הם רוצים כן לעשות שיחות. תחליטו מה אתם רוצים, ומישהו כבר צריך לומר להם, חבר'ה, אתם הפסדתם בבחירות, אתם באופוזיציה, אתם במיעוט. אז אם אתם רוצים שבקואליציה עוד יתחשבו בכם, חשבו לדבר ברצינות, ואם אתם לא מבינים את זה, אז מה לכם כיתלינו? על מה אתם מתלוננים בעצם? בני גנץ, יאיר לפיד, לא מצליח להבין אותם. אתה יודע, כל בוקר הם קמים על צד השני כנראה, וכל פעם הם מחליטים משהו אחר. פעם הם רוצים שיחות, פעם הם אומרים אין עם מי לדבר, פעם הם מתחננים שידברו איתם. אחרי שמדברים איתם בבית הנשיא במשך חודשים ארוכים, הם עורכים את הזמן ומאיימים כל שני וחמישי שיפרשו מהשיחות בבית הנשיא. ככה לא עובדים. ככה לא עובדים. אם הייתם רוצים כל כך להביא תוצאות בעניין הזה של הרפורמה המשפטית, אתה יודע מה, צמצום מילת הסבירות, כמו שאתם רוצים, כן, הרי יאיר לפיד היה בעד צמצום מילת הסבירות.
צמצום נרחב יותר ממה שצמצמו.
כן, יש ציטוטים שלו. אז אם כל כך הייתם רוצים להגיע להישגים ולהסכמות עם הקואליציה, הייתם מדברים באמת ולא מקשקשים כל בוקר, צהריים וערב, מאיימים, נפוצץ את השיחות בבית הנשיא, אנחנו פורשים.
מנריט את המדינה ואת כל השטויות האלה.
לא, אנחנו פורשים, אין לי בעיה שילכו בקו אחד, אתה יודע, אנחנו מוכנים לזה וזה, אבל כל יומיים הם משתנים, תלוי על איזה צד הם קמו, לא ככה מנהלים, באמת, לא ככה מנהלים את העסק.
אגב זה, וההפגנות, הרי הם הבטיחו שירידו את המדינה, ומה שהם עשו שלשום זה היה להריד את נתב"ג ולפגוע בהמוני אזרחים שלא קשורים לשום דבר לו, וסתם פגעו שם באנשים. עכשיו חידה, נעצרו שם 52 מפגינים בהתפרויות של הקיצונים האלה, האנרכיסטים האלה מהשמאל. שמעת כמה מהם הובאו לבית משפט לערכת מעצר אתמול? מספר מדהים.
איך אמרת לי מקודם על ועדת החוקה שלא עקבת, אז גם אחרי זה לא עקבתי, כי תיארתי לעצמי שכולם ישוחררו במוקדם או
במוקדם. כולם שוחררו. מוטי קסטל פרסם אתמול בערוץ 14, הוא פנה למשטרה להבין מה עשו עם כל 52 המתפרים האלה. אז הם בכלל לא הגיעו לבית משפט, שחררו את כולם בתחנות המשטרה, ואני מתפלא בכלל שלא לקחו אותם הביתה ישירות ועשו להם את השירות הזה. אבל אם זה חרדים, עוצרים אותם ליום, יומיים, מביאים להערכת מעצר, ואם זה ימנים אז גם, אבל כשזה שמאל ופריבילגים, יש להם את כל הפריבילגיה להתפרע, להשתולל, לעשות פה אנרכיה, להזיק לאנשים, להזיק לאזרחים, מותר להם הכל. איך אמרנו אתמול או שלשום? יש פה מדינה? אין פה מדינה.
הכל מתחיל בראש, המפכ"ל והיועצת המשפטית לממשלה, ואני מקווה שמשם יבוא שינוי בקרוב מאוד, כי אם לא, אז אין לימין מה להתלונן, ואין לימין מה ללכת לבחירות, כי המשחק הוא משחק ידוע מראש. ואם בממשלה עם רוב כל כך גדול אי אפשר לשנות את הראש, מה שנקרא, את מי שנותן להם את הגושפנקה, מי שנותן להם את הלגיטימציה לחסום את נתב"ג, לעשות דברים אחרים, אז אין בעצם על מה להתלונן.
נכון.
אבל הכל בצלל, האנרכיסטים הללו, האנשים האלו שמגיעים לנתב"ג, למרות גורמי הביטחון שהזהירו, למרות גורמי המשטרה שהזהירו, למרות שהמשטרה אמרה אנחנו ננהג ביד קשה, והיא לא נהגה ביד קשה ואפשרה להם, הכל מתחיל מהראש. וברגע שמלמעלה זה ייעצר, אז אותם אנשים יבינו שאפשר להפגין. זכותו של כל ציבור בישראל להפגין, זכותם של החרדים להפגין, זכותם של הערבים להפגין, זכותם של האתיופים להפגין, של הרוסים, של כל אוכלוסייה במדינת ישראל להפגין. אבל לא זכותם ללכת ולעשות דברים שלא יעשו, שאסורים על פי חוק אחד, ואסורים לציבור אחר. לא זכותם. נקודה.
חד וחלק. טוב, נדבר על זה, נדבר גם על עם אבי בלום הבוקר, גם על עיר חרדית חדשה שתוקם בדרום, ייקח כמה שנים, אבל כבר יצא לדרך.
החבר'ה התחילו לעבוד, סוף סוף.
כן, הנה, אתה רואה, לפחות בשביל זה הקימו ממשלה ימנית.
חשוב מאוד. אחת הבעיות בציבור החרדי, הבעיה הגדולה ביותר, ברוך השם בן פורת יוסף, בכל יום הרבה מאוד חתונות, הרבה מאוד זוגות צעירים, הרבה מאוד משפחות חדשות, הרבה מאוד בתים נאמנים בישראל קמים, וצריך להביא להם פתרונות של דיור.
ובכל שבוע, בעיר חרדית ממוצעת, בכל שבוע לפחות כיתה אחת נולדת. לפחות, כן, אם לא, כן, אם כן, לא יותר. כן.
אז ברוך השם, בן פורת יוסף, אבל צריך לדאוג להמשך. זה גם עבודה, גם פרנסה, בוודאי. גם כוללים נוספים, גם דיור.
אז
הדיור,
בוא נשמור,
זה אחד הדברים שמקשים.
נרחיב על זה בהמשך, אנחנו פותחים עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, שמעון קליין, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב בצלאל, בוקר טוב דוד. רב סמל דוד יהודה יצחק, השם יקום דמו, תושב בית אל, הוא הלוחם שנהרג אמש מירי במהלך חילופי אש ממבצע בית וגן במחנה הפליטים ג'נין. הלווייתו תתקיים היום בשעה 4 אחר הצהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. בצל מתחקרים את נסיבות האירוע. בתוך כך הלילה הושלמה יציאת כוחות צהל ממחנה הפליטים ומהעיר ג'נין, בכך תם המבצע בית וגן. 5 רקטות נורו הלילה סמוך לשעה 1:30 לעבר סדרות. הרקטות יורטו על ידי כיפת ברזל. בחסדי שמיים לא היו נפגעים, אך נזק נגרם לרכוש. בתגובה לירי הרקטות, חיל האוויר תקף אתר תת-קרקעי שנמצא בשימוש מחלקת הכימיה של חמאס, ובנוסף אתר לייצור חומרי גלם רקטים של הארגון. כוננות מוגברת בכל רחבי הארץ בעקבות הפיגועים האחרונים בבני ברק ותל אביב, כאשר על פי החלטת המשטרה, החל מהבוקר יוצבו מחסומי פתע בכבישים ובכניסות לחלק מהערים ברחבי הארץ. בנוסף, כוחות מתוגברים יסירו במרכזי קניות ומסחר. בבתי החולים עדיין מושפזים 6 פצועים מהפיגוע אתמול בתל אביב. מצבם של 2 מהפצועים מוסיף להיות קשה. מזג האוויר, היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות. נזכיר למאזיננו כי סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:11. אלה הכותרות.
תודה לך שמעון, בוקר טוב. בצוות שלנו עורכת אסתי פלד, דתי שולמן בהפקה, מוטי קופפר הטכנאי. מתחילים. שמונה וכמעט תשע, אנחנו נפתח כמובן עם העניינים הביטחוניים, גם סיום המבצע בג'נין אמש, שבסופו נרצח ונהרג שם לוחם של צה"ל, וגם מה שקרה בסדרות הלילה. קובי פינקלר פרשננו לענייני צבא וביטחון איתנו, שלום בוקר טוב.
שלום בוקר טוב ועצוב, כן.
כן, נפתח אולי עם מה שקרה בהמשך הלילה, בקצרה לסדרות, חמש רקטות, יורטו כולן, חזרו לשגרה, אין מה להוסיף על זה, נכון? שצה"ל תקף בתגובה, כן. כמובן.
נכון, בצורה כללית אתה צודק, ברגע שכוחות צה"ל סיימו את פעילותם בג'נין, שתיים לפנות בוקר, המחבלים מרצועת עזה משגרים סמוך לשעה 4:30 לפנות בוקר חמש רקטות לעבר שדרות, אחת מהן פוגעת בבית, גורמת לנזק. בתגובה צה"ל תוקף מתקן לייצור אמצעי לחימה ברצועת עזה, וכך חוזר לו השקט סביב רצועת עזה. גם בבוקר הזה ההודעות וההוראות וההנחיות הם לחזור לשגרה מלאה, אין שינויים, כל הקייטנות, כל המסגרות ממשיכות כסדרן.
אוקיי, ועכשיו בחזרה לתקרית מאמש בה נהרג לוחם.
כן, סיפור עצוב, עדיין אי אפשר לדעת את כל הפרטים, עדיין לא יודעים באמת את כל הפרטים. בסופו של דבר מדברים על כך שצהל מקבל הנחיה מהדרג המדיני להתחיל ולהתקפל בצורת המינוח של צהל מאזור ג'נין, ממחנה הפליטים של ג'נין. צריך לזכור שמדובר פה בכמות אדירה של לוחמים, למעלה מ-1,000 לוחמים, גם מחטיבת הקומנדו, גם חטיבת מנשה, וכל אחד מהם עושה דרכו לכיוון פעתי המחנה. כאשר הם מתחילים ביציאתם מן המחנה, נפתחת עליהם אש מאזור בית הקברות בג'נין, ואז נפגע אחד הלוחמים. איך נפגע, כיצד הוא נפגע, ממה הוא נפגע, עדיין זה נמצא בשלבי חקירה, לא ברורים כל התנאים עצמם, כיוון שדובר פה בשעת גם לילה מאוחרת, גם בכמות חיילים, גם לא רצו יותר מדי להתחיל לעשות בדיקות בשטח כדי לא לסכן את שאר הלוחמים והחיילים. אז מטוס צה"ל, זיק של צה"ל, נמצא גם באוויר, משגר כמה רקטות לעבר קבוצה של חמושים מחבלים בעברית שלנו, שמתקבצים להם שם באזור מרכזי בג'נין, מחנה הפליטים של ג'נין, מנסים לפגע בחיילי צה"ל, כי תמיד ביציאה זה החשש הגדול, כי עושים מכמה וכמה פעתים, גם מכיוון פעת צפון, מזרח, מערב, דרום, ואז בהתכנסות הזאת תמיד קיים חשש. לצערנו זה קרה, הדברים הללו התבררו, אבל זה לא ישיב את דוד יצחק, השם ייקום דמו.
השם ייקום דמו. כן, הלב כואב יחד משפחתו. עכשיו תן לנו רגע, קובי, סיכום של המבצע הזה בג'נין. מה הושג שם? היעדים הושגו?
היעדים מבחינת מערכת הביטחון הושגו. זאת אומרת, היעד המרכזי שלהם היה לנקות כמה שיותר. זו ההגדרה הכי נכונה שיש. אי אפשר להגיד לנקות את הכל, כי גם אם יעבור בית בית במשך שלושה חודשים, זה לא יעזור. אבל ברגע שאתה נותן מכמות כזאת, שלמעלה מ-1,000 מטענים, זו כמות אדירה. אתה מדבר על אלפי חימושים בסוגים שונים. אותם כלי תחמושת, אותם כלי מרין בישין שפוגעים בחיילים, באזרחים, בכל מי שמסתובב שם. גם העובדה שצהל עכשיו יכול לנוע בצורה חופשית שם, עצם העובדה שניקו את כל הזיפות, את כל הרחובות, דיברנו על כך אתמול בבוקר, עצם העובדה שהשמידו 20 מתקנים, 20 מבנים של חמלים, חדרי מלחמה משותפים שמהם תצפתו, ניהלו את הקרבות, שיגרו מחבלים, עצם העובדה שחוסלו שם 13 מחבלים, כולם, כל המחבלים, לא היה אף אחד שנהרג שם, שאינו מעורב בפשע כזה ואחר, בצורת פעילות טרור כזאת ואחרת, למעלה מ-100 פצועים, כאן כנראה חלקם כן גם בלתי מעורבים, אבל זה חלק מהסיפור. עצם העובדה שצהל היום יכול להסתובב בצורה חופשית גם במחנה הפליטים של ג'נין, דבר שנמנע מלעשות זאת בצורה חופשית קלה וברורה בלי לחשוש, גם היא משפיעה. עברנו, כוחות עברו בית בית, אמרתי כבר אתמול בבוקר, לא הייתה נקודה במחנה הפליטים של ג'נין שצהל לא פעל בה, לכן זאת נקודה שהושגה. להגיד לך שזה לא ירתיע, שזה ירתיע אותם ולא יצליחו לבצע עוד פעילויות, אני חושב שזה יהיה נהיר מדי ויהיר מדי להגיד את הדברים הללו, אבל לפרק זמן שאנחנו נוכל לראות את התנאים בשטח וגם לאפשר לרשות הפלסטינאית לפעול שם. כי בסופו של דבר כל המטרה היא שהרשות הפלסטינאית תעשה, בלשון הכי פשוטה שיש, גם עבורנו את העבודה, גם מדבר על כך ראש הממשלה, גם מדברים על כך כל גורמי הביטחון השונים, כי המטרה המרכזית היא שוב להחזיר את היציבות שם לרשות הפלסטינאית, לכל מי שמטפל שם. תשמעו, ג'נין הייתה בירת הכלכלה של...
אתה מזכיר שוב ושוב, שוב ושוב ושוב את הרשות הפלסטינאית, צריך להזכיר לציבור נכון. המאזינים שלנו שזו אותה רשות שהודיעה על הפסקת התיאום הביטחוני עם ישראל בעקבות המבצע הזה בג'נין.
כן, אבל אני מציע לך לא להאמין לכל מה שמפרסמים בעיתון, וגם לא כל מה שמפרסמים אצל הערבים. אצלנו ברדיו כולך אני יכול להבטיח לך שכל מילה היא אמינה ונבדקת ונבחנת. ראינו את זה גם אתמול בצהריים בדיווחים על הפיגוע לצערנו שהיה בבני ברק וגם בתל אביב. אבל כן, זה הרשות הפלסטינית מודיעה. יש תיאום ביטחוני, אמריקה רוצה את זה, ארצות הברית רוצה את זה, הכל בסדר.
טוב, אנחנו נסתפק בזה. קובי פינקלר, תודה שהתקנת אותנו כמו תמיד במלוא המידע הכי אמין שיכול להיות.
זה רק מה שאפשר לדווח מבית החולים, שהבוקר הזה נמסר על שיפור במצבם של הפצועים. שלושה מהם פצועים קשה, אחת מהם פצועה בצורה קשה מאוד, אבל לפחות הבוקר הזה פצועות קצת יותר טובות, הטבה במצבם של הפצועים.
ברוך השם. ברוך תודה השם. רבה.
תודה קובי.
כן, בוקר טוב.
וגם לא דיברנו על הפיגוע שהיה אתמול בתל אביב, הכל מצטרף להכל. בוא נעשה הפסקת פרסומות, עוד מעט נמשיך, עוד מעט גם יהיה איתנו עורך הדין אבי בלום, ונחזור לעוד עניינים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
8:19, עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
בוקר טוב, חבר הכנסת וטורי.
בוקר אולי, לא קל.
כן. כן, אולי עוד לפני הפוליטיקה. אהלן. אולי עוד לפני הפוליטיקה, כמה מילים ממך על הלוחם צהל שנהרג הלילה, על הירי של דבר תושבי עוטף עזה ועל הפיגוע אמש.
כן, קודם כל אני רוצה לשלוח תנחומים למשפחה. אתמול עצרתי את הדיון בכנסת, ניהלתי את הישיבה בדיוק ברגע ששמעתי על כך. קראתי פרק תהילים. אני שולח תנחומים למשפחה, והחלמה לפצועים. ואנחנו חיים בתוך מציאות כזאת. אנחנו רואים גם כשאנחנו מכים בהם מכות קשות מאוד בג'נין, הם מרימים את הראש עדיין, אנחנו נצטרך כנראה לחיות עוד תקופה במצב הזה, אבל זה לא יימשך הרבה זמן.
תסביר. מה זאת אומרת לא יימשך הרבה זמן?
אנחנו במלחמה קשה, כמו שאתם רואים, אנחנו מפציצים האוויר גם בג'נין, נכנסים חזק עם דחפורים, דיניינים, מורידים בניינים, צריך להמשיך במלחמה נחושה. טרור, אתה רואה שום שאיך אנחנו צריכים פשוט להוריד את זה, להוריד כמה שיותר.
אתה חושב שיש פתרון לזה? אתה חושב שיש איזה פתרון, חבר הכנסת וטורי?
אני חושב שכן צריך להיכנס, לנקות בית בית, לתפוס את חילות האדם האלה, שמחפשים רק דם ומוות, חיים על הדבר הזה, ופשוט אני אומר, לעבור, לנקות, אין מה לעשות. להוריד את זה לתקופה, כנראה שהשינוי הגדול נוצר הזה בתקופת אוסלו, תחליטו לתת להם נשקים, ומאז עם ישראל סובל קשות מהדבר הזה.
כשאתה אומר בית בית, אתה מתכוון לג'נין או לא רק לג'נין, למקומות נוספים?
ג'נין, זה המקום שכרגע, כמו שראיתם במבצע האחרון, הקנו אותם קשות, זאת אומרת, אתה רואה גם במסגדים, מתחת למסגד, מצבור של נשק, ודברים שהגיעו גם על ידי עבודה מודיעינית מדויקת.
מה שאתה אומר בעצם, ניסים וטורי, זה לתאר את השטח, איפה שיש תא טרור, פשוט להיכנס, לתאר אותו, לנקות אותו, ועד הפעם הבאה, כי חוזר חלילה. אתה יודע, אנחנו בסבבים, כמו שאומרים, גם של פעולות כאלה.
תראו, יש כאן בעיה מאוד קשה של נשקים שמוחזקים, שם זה אוסלו, ופה זה הברכות בתוך שטח ישראל, וצריך לעבוד קשה עכשיו, להוציא את הכל, אם זה המשטרה פה, ושם זה צהל. עם כל המחיר הכבד אנחנו חייבים לעשות את זה כמו שאנחנו עושים עכשיו, אני אומר, מלחמה אבל היא תימשך.
כן. טוב. בוא נעשה מעבר אחד.
כן. אז זהו, אני רוצה לשאול אותך שאלה. תגיד, איך יכול להיות שאחרי כל העזרות ששמענו מרשות שדות התעופה, שצריך להשאיר את הצירים פתוחים, מההודעה של המשטרה יממה לפני כן, שלא תאפשר את חסימת נטבק, בסוף, 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 המפגינים הצליחו להיכנס, לא רק שהצליחו להיכנס, הצליחו לשבש שעות ארוכות את הטסים, את אלו שנכנסו ואת אלו שיצאו מהארץ, כולל אנשים שהיו צריכים טיפולים רפואיים, נעצרו אנשים וכולם שוחררו. איך זה קורה?
לא יודע, הזוי, קשה לשמוע על הדבר הזה. אתה יודע מה קורה עם מישהו עם זקן ופאות היה חוסם את, את שדה התעופה של ישראל, שזה מקום אסטרטגי. תשמע, ראינו גם יום לפני זה שמושכים לאדם בזקן על משהו אחר לגמרי שלא קשור לסגירת מקום שהוא אסטרטגי למדינת ישראל. ובואו נראה מה יהיה במלחמה. זאת אומרת, אתה רואה שחוסמים, היום זה כך, בפעם הבאה זה כביש שמוביל טנקים לחזית, והדבר הזה הוא בלתי נסבל, אי אפשר, יש לנו הרבה הפרעות, פתאום גם השמאל יצטרף, וזה השמאל הקיצוני, אני לא מדבר עכשיו על כל השמאל.
ואיתם אתם יושבים ומדברים?
מה?
ואיתם אתם יושבים ומנסים לדבר בבית הנשיא, מה שהיה, מה שכבר לא קיים כל כך.
אתם רואים שכבר לא, אבל אין מה לעשות, אנחנו כאנשים, אני אומר לך, אני באופן אישי כאדם מאמין, אני מאמין בשלום בין אחים, אבל מסתבר שיש לנו פה קיצון שמושך את כולם באף.
אז בדיוק מה שדוד שאל, אז אני חוזר לשאלה של דוד, אז מי מנהל פה את המדינה? מה זו המדינה הזו? אם כל אחד עושה מה שהוא רוצה, וכל אחד שמתפרע באמת, בצורה חסרת תקדים, משתחרר אחרי דקה מרגע שהוא נעצר, לא מובא להערכת מעצר, לא כלום, אבל אם הוא חרדי או ימני, או כל אחד אחר, או אתיופי, אתה יודע מה התוצאה תהיה. אז מי קובע פה מדיניות? מי הממשלה? מי המדינה?
ברור לכם, ואנחנו רואים כאן את המאבקים הקשים בין שר לביטחון לאומי מול המפכ"ל, ולדעתי השינוי יבוא בעיקר בהחלפה של המפכ"ל, ופה גם השדרה הפיקודית של המשטרה צריכה להבין שצריך חייבים פה משילות ואנחנו לא נוותר. זאת אומרת, זה לא יקרה מצב שמפקד מחוז קובע שמישהו מסוים במדינה הזאת הוא פריבילג ומותר לו, יש לו יחס עודף ויחס למישהו אחר. יש כאן אזרחים סוג א' ואזרחים סוג ב', ואי אפשר לדרוס את חצי העם ולהגיד אלה מותר להם ואלה אסור להם. הדברים האלה בלתי נסבלים,
אתה חושב שיכנס המפכ"ל החדש, הדברים ישתנו? כלומר, זכות ההפגנה קיימת לכל ציבור, לכל מי שרוצה להפגין, אבל לא זכות חסימת נטבג ודברים נוספים שראינו את השמאל הקיצוני עושה? אתה חושב שמפכ"ל חדש ישנה את התמונה?
ברור לכולנו שהשר בן גביר רוצה לפתור את הבעיות האלה, ולפעמים יש לו קצת התנגשויות והפרעות בתוך הפיקוד הבכיר של המשטרה, וצריך להבין את זה שאנחנו לא מבטר על הדבר הזה, ומי שרוצה להיות מפכ"ל צריך להבין שהוא צריך להתיישר, צריך להתיישר עם יש כאן דרך שנבחר על ידי הציבור כדי לנהל את המצב, ויש לנהל מצב בצורה כזאת היא נפסדת כמו שהיה עד היום. עד היום המשטרה יודעת שזו הבינה שהיא צריכה לעבוד לבד, יש לה שר שהוא בעצם כמו נשיא מדינת ישראל שבצד ואל תתערב, אבל זה לא יהיה ככה, מי שרוצה את מפכ"ל יצטרך ליישר קו עם הממשלה, כל ממשלה שלא תהיה דרך
מה אגב. זה אומר ליישר קו עם הממשלה? תרחיב לנו, כלומר
יש מדיניות, אנחנו צריכים להתקדם קדימה, אי אפשר להתחבר
מדיניות
למחה,
של מה,
חבר הכנסת
בטורי, מדיניות של מה, אני מנסה להבין, זה כללי מדי מה שאתה אומר.
תראה, עד היום לא, אני אומר בדיוק, תראה, גם עד היום כל השרים שהיו לביטחון פנים, לביטחון לאומי, לא משנה איך תקרא לזה, הם תמיד נשלטו על ידי המפכ"ל. זאת אומרת, המפכ"ל היה מין שר על כזה, והשר עצמו היה כזה, אתה יודע, מתיישר, או דובר של המפכ"ל. זה בלתי נסבל המצב הזה. יש שר, יש מדיניות, מדיניות היא לשמור על סדר. זאת אומרת, לא לפלוט קבוצה כזאת או אחרת. הם התרגלו שיש את האליטה ששולטת במדינה.
אז מה המפכ"ל הבא יצטרך לעשות? אתה אומר שמפכ"ל הבא יצטרך לקבל הנחיות שמה?
שאם זה ימין או שמאל או חרדי או ערבי, ציר לא נחסם, בטח לא שדה תעופה בן גוריון, בטח לא מפעלים ביטחוניים בעתיד, בטח לא לחסום כבישים כשמובילי טנקים מגיעים לחזית, לא לתת לאנשים לפרק עמודי תאורה, וראינו את זה בעבר, כי אני אומר את זה כי יכול להיות שעוד מתנים במצב דומה, אי אפשר לתת לאנשים לעשות מה שהם רוצים. האנרכיה הזאת צריכה להסתיים, נגמר הסיפור הזה.
אתה מגיש הצעת חוק שתאסור הפגנות במקומות אסטרטגיים. תגיד, יש לך הסכמה של הקואליציה להצעת החוק הזו?
אני חושב שלא תהיה ברירה. יצטרכו להסכים על הצעת חוק שלי, שתביא בעצם לשינוי. שמה שיקרה זה שאי אפשר להפגין במקומות כאלה, בטח לא במקומות אסטרטגיים. ראינו מה קרה לפני 3 ימים, מטוס עם 400 נוסעים בסכנה, מגיע בקושי לשדה התעופה, כוחות הצלה מגיעים מכל היישובים באזור, כי זה הנועל, בנועל חירום של שדה התעופה, ומה קורה? ומגיעים כמה אנרכיסטים מטורללים וחוסמים את הכביש, ולא מעין אתם כלום.
כן, טוב, נקווה שבאמת יבוא מפכ"ל חדש שיקבל הנחיות מאוד ברורות איך לנהל את המערך המשטרתי בצורה הוגנת והגונה ונכונה. זה מה שנקווה.
אני חושב שא' ב' שמפכ"ל צריך להבין שהוא מתמנה לתפקיד, שהוא צריך לשמור על הסדר במדינת ישראל. הוא לא יכול לוותר על הדבר הזה, כי יש שם כמה אנשים שהתרגלו לשלוט במדינה, ואנחנו העבדים שלהם. אסור לנו להבין את הראש, מה פתאום
מחכים לשינוי, מחכים לשינוי מהרבה הרבה סבלנות, אבל לא יותר מדי.
לגמרי, כן, לגמרי.
חבר הכנסת ניסים וטורי, הליכוד, תודה רבה לך על הרעיון הזה, בוקר טוב.
תודה רבה לכם.
יום רביעי בשבוע, מתחברים כמדי שבוע לאולפן רחובות. אבי בלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר אור.
בוקר טוב, עורך הדין אבי בלום.
מקווה שיהיה רגוע.
מקבל את ההתנצלות בשמו.
כן.
גם אנחנו מקבלים. כל מה שקורה בברייטון, לא יודע אם זה כבוד להוסיף את עורך הדין, אבל בסדר, נמשיך.
יש עוד עורכי דין מכובדים.
מתקוטטים שם יותר מאשר בכנסת.
בסדר, אמר לי פעם עורך דין שהוא נהיה עורך דין רק כי הוא אוהב לריב, אפשר לריב רשמית.
תמיד זה כל הצרות בבן אדם אחד. גם עיתונאי, גם עורך דין.
רגע, תן לנו איזה
רגיעה. אתה לא כמו דוד חכם, שהוא בשעות הפנאי שלו הוא עושה דברים טובים למען עם ישראל.
גם אתה, בשעות הלא פנאי, כאן בכל חי, הוא עושה את זה עוד יותר טוב.
לא, לא, אבי, גם אתה, אני אחשוף בפעם הבאה, בהזדמנות הבאה, אבל אתה יודע אם הזכרת כבר...
אם אני אחשוף עליך, אתה תחשוף עליו.
בדיוק. מאזן נעימה, מה שנקרא. אבל אם נדבר רגע ברצינות לפני שניגע בפוליטיקה, מה קרה בבית המשפט השבוע? חיזק את עמדת ההגנה, חיזק את התביעה במשפט נתניהו?
אני הייתי מחלק את זה עד יום ראשון ומיום ראשון. אולי התקיים בנתניהו ובעמית חדד קצת, תפסת מרובה לא תפסת, כי האמירות היו מדהימות. כשמילצ'ן אומר בעצם שלפיד ולא ביבי, הוא זה שפנה וביקש שיעריכו את החוק שמעניק לו פטור, ושנתניהו בכלל אף פעם לא ביקש שום דבר, לא גמדים ולא עלים, הכל נחת עליו משמיים. עכשיו כשדחקו אותו קצת יותר מדי, אז הוא פתאום התחיל להגיד שלא נוח לו שיושבים בחדר, והוא ככה קצת גמגם ולא ממש הסכים להפריד בין לו לבין העוזרת שלו, הדס קליין. לפעמים תפעת ידע, זה כמו בריאיון. כשמרואיין עונה לך על שאלה, אתה לא דוחק אותו ואומר לו, אז תגיד, תחזור על זה שוב, כי אז הוא מתחיל להגיד, רגע, מה אמרתי? אם כל כך רוצים שאני אחלץ את זה שוב מפי, אולי אני צריך לסגנן את זה אחרת, אבל בסך הכל, אולי נדבר על זה בהמשך, ביבי החזיר לעצמו את אלמנט ההפתעה, אני חושב, בכל החזיתות, למרות שאסור לפתוח פה עם מה שקורה בג'נין, אבל גם הביטחונית, גם המדינית, גם הפוליטית.
איפה פוליטית? כשגפני פותח עליו שלשום ביתד נאמן, שהוא אחד בפה ואחד בפה.
גפני משרת אותו. הרי אתה רואה, לדעתי גפני משרת אותו, הרי נתניהו אפילו לא דיבר איתם, לא עדכן אותם לפני שהוא הולך להתראיין בעיתון אמריקאי, ושם להגיד שהוא זורק את פסקת ההתגברות, שזה מה שהכי חשוב לחרדים. זה נודע להם בדיעבד, זה מרשה לעצמו לעשות רק ראש ממשלה, שמרגיש שהמושכות שוב בידיים שלו, שהוא לא ממצמת, שהוא לא מסתכל לכל הכיוונים, וכמו שהוא עושה לדני דנון, אומר לו שב בשקט, אתה לא חבר בקבינט, לא שאת חברי הקבינט הוא מעדכן, אז אותו דבר עם גפני, עכשיו זה שגפני מדבר, אגב, הוא עלה אצלך לרעיון?
לא.
הוא לא עולה לרעיון. אז
לא
הוא משלח איזה
הודעה
ביתד נאמן, לתנתניהו זה משרת, כי אז הוא אומר לאמריקאים, תראו, אני מול סמוטריץ', לא רק מול סמוטריץ' ובנגר, גם מול גפני, גם מול החרדים, ואני עומד על שלי ואני זורק את פסקתם.
מה, אתה רוצה לומר שגם נתניהו הזמין את האמירה הזו?
לא הזמין, אבל גפני אמר מזה מחאה כדי לצאת ידי חובה, ופינדרוס אמר ההופך כשהוא היה בערוץ 14 במוצאי שבת, ושאלו אותו על מה שאומר נתניה, אז הוא אמר זה טקטיקה, ביבי אומר אני לא אעביר עכשיו, הוא יעביר בהמשך. אין באמת אחידות דעה, אבל אני יודע מה מפריע לגפני. מפריע לו משהו מאוד מהותי. זו פעם שנייה בתולדות המדינה, שבאחורי הישיבות הם נטולי מעמד. אין להם מעמד על פי חוק. בני התורה, לומדי הישיבות. וזה קרה פעם קודמת בממשלת לפיד בנט, כשהם היו חלק מהקואליציה של נתניהו ואנחנו לא, ופעם שנייה אבל זה קורה כשהחרדים בשיא כוחם.
נו, ולמה לא קרה כלום לבני הישיבות, וגם כן, הפעם אבל, לא יקרה כלום.
אבל מה שקורה זה
להסדיר,
דבר אחד,
אבל אני, לא
כשאמרו לא... לנו שצריך להשתיק את כל החקיקה, להדמים אותה, כדי להרגיע את הרחוב בסדר. אבל השבוע ממשיכים להעביר חקיקה, את פסקת ההתגברות. מה בוער להעביר את פסקת ההתגברות? הרי לדרי זה לא יעזור, זה כולנו מבינים. עד כדי כך שהוא בעצמו אומר שהוא כבר לא רוצה לחזור. אז רק בשביל לרצות את רוטמן ואת לוין...
סליחה, אבי, זה הכל
בלוף. ומה שקשור אלינו שיש דדליין משפטי, הרי בגץ אם הוא יחפש זירה בשביל להתהדר בה, הוא ילך על הזירה הזאת. ודווקא בזה לא מטפלים.
אבל סליחה אבי, זה הכל בלוף כאן. אתה יודע למה? כי כשאנחנו מראיינים כאן בתוכנית את שרי ממשלת הימין מלא מלא ושואלים אותם על כל מה שקורה עם ההפגנות ופגיעה בשרים ופגיעה בפוליטיקאים, הם מתלוננים על היועצת המשפטית לממשלה. אנחנו שואלים, אז למה אתם לא מפטרים אותה? תראה, זה לא ככה, זה כן ככה, בשביל זה אנחנו עושים רפורמה משפטית,
נתחיל לאט לאט לזה. כן, כולם פחדנים ומפחדים ממנה ומבגץ
שיחליט אחרת. אבל מה שעושה גפני עכשיו, ומה שאתה אמרת, ומספר לנו כאן בשידור, זה בעצם אותו בלוף. כאילו אני אוציא איזו הודעה לקונית שביבי הוא אחד בפה ואחד בפה, ונמשיך הלאה. בעצם, והבחור ישיבות, בלי מעמד.
אני חושב שנתניהו אפילו לא סופר את זה, זה לא...
כי יש דרכים אחרות כדי להראות לנתניהו, הלו, אדוני, תעצור, מה אתה עושה שטויות?
אבל עזור, כבר הבנו שלא תהיה פסקת ההתגברות, בסדר. אבל איך יכול להיות, ואני לא אומר שלא מדברים על הגיוס, אבל איך יכול להיות שמונחת על ועדת חוקה, מונחת הנוסחה הזאת של צמצום פסקת של צמצום סליחה עילת הסבירות, כן, ומצד שני לא מונחת הנוסחה הראשונית של המעמד בני הישיבות, כשיש לנו בגץ שבעצם החוקית עכשיו אין להם מעמד. איך יכול להיות שזה לא בד בבד?
אם נתניהו היה אומר, נעשה פסקת התגברות אך ורק לחוק הגיוס, כי צריך לחוקק את החוק הזה, הכל היה עובר בשקט ובדממה, כי זה לא משפיע לכל אורך ורוחב המדינה והחוקים והדמוקרטיה וכל מה שמפריע לשמאלנים.
זה טעות שלא עשו את זה מההתחלה, וזאת כבר חוכמת הבדיעבד, כי יריב לוין אמר להם, נעביר משהו רחב יותר, והם זכרו את מה שאמר בשעתו מרן הרב שטיינמן, שעדיף לא לעשות משהו שמיועד רק לחוק הגיוס. אני לא אומר, תדע, כולם חכמים בדיעבד. זה שים בצד. אבל היום מעבירים נוסחה. השבוע מעבירים נוסחה. איך יכול להיות שהדבר... ופתאום לא מעניין שיש מחאות, ולא מעניין שמשביטים את נדבק. רצים קדימה. אם רצים קדימה, אז איפה אנחנו בתמונה?
ומה איפה אנחנו בתמונה? מה התשובה שלך
לזה? לא יודע, אין לי תשובה. אני אומר לך, זה בושה וחרפה שבזמן שהחברי כנסת החרדים בשיא כוחם, לפחות קואליציונית, הדבר הזה לא עובר ועוברים דברים אחרים.
ודוחים אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
ואפילו אם דוחים בשבוע, זה היה צריך לעבור בד בבד עם הדבר הראשון שעובר במהפכה, ברפורמה המשפטית.
צריך להזכיר את האמירה של גפני לפני הבחירות וגם אחרי הבחירות, בלי פסקת ההתגברות, אנחנו לא תהיה קואליציה.
הוא אמר על הרבה
דברים. עזוב אותך הבטחות, בוא לא נתכנס לזה, כי כל אחד מבטיח אמירה שהיא יפה לשעתה. אנחנו מבינים שאי אפשר להעביר פסקת ההתגברות, כשנתניהו נעמד על הרגליים האחוריות, כשהוא מרגיש שזה יגרור את הרחוב לכאוס, בסדר, אז אי אפשר, אבל יש דברים שכן מעבירים. אז תעביר באופן מידתי גם לפחות את מה שנוגע אלינו, זו הטענה כאן. מה כן קרה, הם פשוט חיכו לרגע האחרון. אני דיברתי עם אחד הבכירים במשרד הביטחון שמלווה את זה כבר למעלה מעשור, מממשלה לממשלה. הוא אומר, פשוט אף אחד לא דיבר איתי על זה. חיכו, עתיד הייתה ישיבה לפני שבועיים, בין לבין לא באמת דנו בזה, כל אחד הראש לו בדברים אחרים, מגלגלים את זה, ואז גם, הרי רוטמן ולוין, הם לא שקטו על השמרים, עם כל הביקורת שלנו עליהם, כל הזמן כשנתניהו דחה ודחק, הם כל הזמן גלגלו נוסחה מפה, גלגלו נוסחה משם, כל הזמן היה להם משהו מוכן. ברגע שיתנו להם אור ירוק, הם הסתערו וישלפו את זה. אם לחברי הכנסת החרדים, אם היו מסתערים באותה מידה על הסיפור של חוק הגיוס, אני לא אומר שזה לא מעניין אותם, אבל אם זה היה עומד בראש מעייניהם באותה מידה, אז השבוע הייתה להם כבר נוסחה לשים על השולחן, והם היו יכולים לומר, אתה מעלה את עילת הסבירות, אנחנו בבד בבד מעלים את חוק הגיוס. אבל לא היה להם גם משהו ביד, כי הם עדיין בדיונים, הם בשלבים המקדימים. ולכן ככה זה נראה.
על הדברים האלה שאתה אומר, אומרים דברים, מילים כדורבנות, מה שנקרא.
עכשיו רגע, זה גלגל, כי הרי מחר עוד פעם תהיה מחאה, ואז ביבי שוב יעצור את זה אחרי שיעבירו את העניין הראשון, ואז אגיד, רגע, בוא נחכה, נעשה רווח בין דבר לדבר, ושוב פעם זה יידחה, ובינתיים אולי תהיה לנו פסיקת בגץ, ואז בחורי הישיבות יהיו עוד יותר על הגריל, כי גם תהיה אמירה של בגץ נגדם.
ובסוף, כשמדברים על מה שהבטיחו לחרדים, הבטיחו למשל גם דיור, והולכים לבנות הרבה ומתכננים הרבה, ויש שר שיקון חרדי ושר פנים חרדי והכל חרדי שמה, איפה הולכים לבנות עוד עיר חדשה חרדית? אנחנו נדבר על זה גם עוד מעט עם אחד המוריינים שלנו. אי שם בדרום, אחרי אזור להבים, אחרי באר שבע, ויבנו עוד ערים חרדיות שם בדרום הרחוק. אני בעד התיישבות ביישוב ארץ ישראל בכל מקום, אבל למה כל הזמן אותנו זורקים למרחקים האלה?
אריה דרי אגב טוען, וככה גם גולדקנופ, יש כאן גם ויכוח אפרופו גפני, שהוא באמת גם מתח ביקורת על כסיף ועל כל העניין הזה, והם מצד שני אומרים, אנחנו צריכים ללכת איפה שאפשר. זאת אומרת, בממשלה הקודמת לקחו ממך את קריית גד וזרקו אותך ליד כסייפה שם ליד הבדואים, זה באמת היה מעשה מחפיר. ובוא לא נשכח מי היו בסוד העניין.
ועכשיו זה גם וגם, גם שפיר וגם...
עכשיו זה גם וגם, אמר כשנותנים לך גם וגם, כך איפה שאתה יכול, תנסה להביא את העסוקה לאיפה שאתה יכול, כי בסוף, כל כמה דירות שתשים על השולחן אם לא יספיקו, יש מישהו שיכול לקנות בקריית גד, ויש מישהו שיכול לקנות בכסיף, שיהיה לפחות משהו ביד, זה באמת שתי גישות, לא יודע, לא יכול להגיד חמים בביניהם.
אוקיי, גישה מעניינת. על זה נאמר, לא, גם על זה נאמר, טוב ציפור אחד ביד משתי ציפורים על העץ, לא?
ואפילו כמה ציפורים, ואגב זה הולכת להיות רצועת מגורים חרצים. אנחנו עוד מעט נדבר על זה, הולכת להיות רצועת מגורים חרדית מצומת מסמיע, אזור נחל סורק, עד אחרי באר שבע, עם כמה וכמה נקודות חרדיות משמעותיות בעשור האחרון.
לא, הקרוב. אבל אם נדבר רגע על פתרונות דיור, למה יש פתרונות דיור לציבור החרדי באזור המרכז? בוא נדבר על זה אחרת, רגע.
לא, תשאל אחרת, האם יש פתרונות דיור...
יש את הרחבה באלעד.
רגע, לפני אלעד והרחבות. האם יש אזור שאפשר להקים בו עיר חדשה באזור המרכז, לפני שאנחנו שואלים, מחברים את זה לחרדים?
לא, אין. וגם שהקימו, אתה רואה את הבעיות התחבורתיות. אין לך היום, יש לך הרחבה באלעד.
אז רק הרחבות של ערים לא קיימות.
הרחבות משמעותיות, אבל עדיין, מה זה משמעותי? עצים אלפי דירות, זה עדיין לא מספיק.
הכל ביחד, בית שמש מתרחבת, זה משמעותי ביחד עם הרחבה של אלעד, והרחבה של פה, והרחבה של... כל הרחבה מצטרף לאחד גדול, וזה פתרון. זה כמה שמצטרפים לחזר
להצטרף. אבל אם אני רוצה ללכת לאיפך מסתברא, מה שאתם אמרתם, לראש של גפני, גפני מעריך שבסוף, הרי הממשלה הזאת הוא כנראה גם יודע, לא תחזיק מעמד 4 שנים. סוף תחליף אותה ממשלה אחרת, איך שזה נראה בקצב די מהיר, יותר מהיר ממה שאנחנו מקווים. ואז הם יגידו, רגע, את קריית גת ניקח, אבל בכסיף כבר נעצת משהו, את זה נשאיר לכם. אולי זה משהו חושש, וכבר ראינו שהדברים
האלה קוראים. להניח אצבע איפה שאפשר ולקבוע עובדות בשטח, אחרי זה נראה מה נעשה.
טוב.
משהו כזה, אני מפרש את מה שאתה אומר בעצם.
להניח רגל פה. האם להניח בכל מקום?
גישה מעניינת.
או לא לתת פתח להבא שיוכלו להגיד, הנה, הסכמתם לעיר בדרום, קחו אותה ואת האחרות ניקח מכם.
אותי יותר מעניין מה שאמרת עכשיו על גפני, בעצם גם גפני חושב שהממשלת הימין מלא מלא של הגוש האמוני זו הזדמנות חד פעמית שלא תחזור על עצמה?
קצרה הוא אמר.
לא, אני לא יודע שהוא, אני לא אומר שהוא אומר, אבל אתה רואה את הסקרים.
אתה אמרת אבי קצרה.
אני אומר שהוא יוצא מנקודת הנחה שאין ערובה לממשלה הזו שהיא תחזיק מעמד לאורך ימים. אני שמעתי בשבוע האחרון שהיו לפחות 3 משברים שבהם, בוא נגיד, בעוצמה יהודית כבר כמעט שמו את המפתחות על השולחן ואמרו אין לנו מה לחפש. גם ביבי ממדר אותם. לא יודע אם הוא לא ייהנה מזה יותר מהם שהם ילכו ואולי הוא יחפש אופציות אחרות. אני כבר לא יודע מה לומר לך. אבל אתה רואה שהם כולם כאן על הקסקס, וכולם ממדרים את כולם, ואחד נגד השני, ויש לנו ניסיון מר בממשלות ימין, שהימין מפיל את עצמו. אגב, ובסקרים אתה רואה שכל שבוע, עם כל המריבות הפנימיות האלו, הימין לא מצליח להתאושש, מגרד עוד מנדט לפה ועוד מנדט לשם, אבל יש איזושהי יציבות של גנץ, שהוא מוביל לנתניהו, שהשמאל מוביל עלינו, זה דברים שלא היו בעבר. ואגב, שנתניהו כששואלים אותו על זה, הוא אומר שמוקדם מדי בשביל להספיד גם את הימין, גם את המחנה, ולכן אגב הוא נוטל את ההובלה, הסיבה שהוא נוטל את ההובלה, לא ממצמץ, הולך, מדבר לעיתון האמריקאי, גם על הראש של גפני, סמוטריץ', בן גביר וכולם, כי הוא מאמין שהוא יכול לשכן את המעמד שלו במרכז, רק אם הוא ירוץ קדימה ויפסיק להביט לאחור, אתה יודע מה, באיזושהי מידה של יהיה המחיר אשר יהיה, אבל זה אולי יותר משחק בסטייל של אריק שרון בשעתו, שהוא ידע שהשותפים שלו בסוף הם מצמצו, כי אין להם אלטרנטיבות, זה מה שנתניהו מרגיש.
ואם נחזור לתחילת דבריך, בסך הכל שבוע די מוצלח לבנימין נתניהו.
בכל החזיתות. תפו במה שקורה בגזרה הצבאית, אבל בכל החזיתות. אפילו ידיעות אחרונות. מישהו בסביבתו אמר לי, אפילו יהודיות אחרונות החליפו את העורך שם לבנה. שים לב השבוע ביום שלישי, כן, אתמול, אחרי המחאה בנתב"ג, שמו את זה בכותרת משנית למטה, רשמו בכנסת מחוקקים בנתב"ג מוחים, כי הם מרגישים שבסנסורים של הישראלי, תדע, תעשה לישראלי הכל, תחסום לו את איילון, תצית לו את הרחובות, תחסום לו את הכבישים, הוא לא יצטרך לנסוע לעבודה בגלל זה, והוא יוכל לומר לבוס שזה בגלל ההפגנות ולכן הוא עובד מהבית, הכל סבבה. עד לקטע אחד שאתה חוסם לו את נתיב היציאה מהארץ, אתה הורס לו את הדרך לחופשה, כל אחד רואה את עצמו ואומר, מחר המשוגעים האלה ידפיקו את החופשה שלי, ואז הציבור מתהפך עליהם, וזו אחת הטעויות שהם עשו.
וכן, שהמשיכו עוד לעשות עוד כמה טעויות
כאלה. אם אמרנו שבוע שעבר של הממשלה אין סייעתא דשמיא ככה כדברי דרעי, אז השבוע להם לא הייתה סייעתא דשמיא תרתי משמע. זה שהם מתעסקים עם השמיים, זה לא לטובתם.
אז אולי זה שבוע שבוע. לא, סייעתא דשמיא הוא לא, אין לך סייעתא דשמיא לכל החיים. ככל שאתה מתנהג כמו שאתה מתנהג, אתה מקבל לכל דבר ועניין.
זה בגלל שהתחילו להביא את הכסף ישירות לאברכים.
או,
העבירו?
לוואי, לא יודע. מישהו שלח לי שבזכותכם קיבלנו משהו, אני לא יודע, צריך לבדוק.
לא, אני יודע שכן, היו כמה שינויים בכמה מה...
הייתה התעוררות גדולה מאוד סביב הדבר הזה, ואני רוצה גם לנצל את הבמה ולהתנצל. אם יש ראשי כוללים שנפגעו מהדברים, אנחנו מתנצלים על כך. אנחנו רצינו, המטרה שלנו הייתה, זה בסוף, כמו שאמרת אבי כמה פעמים שדיברת כאן על קרובי משפחה ואנשים שבאמת לא גומרים את החודש, זאת הייתה המטרה כאן.
חד וחלק. עורך הדין אבי בלום באולפן רחובות, שיהיו בשורות טובות, תודה שדיברת איתנו טוב. גם השבוע ביום רביעי, ונעשה את זה גם בעזרת שם שבוע הבא, להתראות, יום טוב.
יום טוב.
תודה. דוד, נצא להפסקת פרסמות עכשיו, נחזור עוד מעט, נמשיך לדבר, נראה לי גם על הדיור.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
עכשיו נדבר על עיר חרדית חדשה שתוקם בדרום. אנחנו עם הרב נתן אלנתן, יושב ראש
המועצה הארצית ויושב ראש מטה התכנון הלאומי. הרב נתן אלנתן, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב דוד, בוקר טוב לכל המאזינים.
קודם כל, אני חושב שזו בשורה נפלאה עבור הציבור החרדי.
כשמכריזים על הקמת עיר חרדית.
כן, ברוך השם, זו בשורה מאוד מאוד חשובה. זה לא היה קל, אבל ברוך השם, הצלחנו לדבר את ההחלטה הזאת אתמול במועצה הארצית. המשמעות של ההחלטה היא שעכשיו הממשלה אמורה לאשר את ההמלצה שלנו, שזה יהיה בשבועות הקרובים, ואז נתחיל את התכנון המעשי של העיר. מדובר על עיר שהיא תהיה לפחות 15 אלף יחידות דיור.
איפה אגב? אנחנו מדברים בדרום, איפה תמקם אותנו, וקוראים לי, רגע נזכיר של היישוב קוראים טילה, שזה שם זמני, ועכשיו תמקם אותנו.
אנחנו, זה נמצא צמוד לצומת להבים, על כביש 6, 12 קילומטר צפונית מבאר שבע, ומיקום מה שנקרא המרכז החדש של ישראל.
כלומר, כשמגיעים מהמרכז עוד לפני באר שבע.
כן, 12 קילומטר לפני באר שבע, נמצא היישוב הזה. כרגע אנחנו מדברים על 15,000 יחידות דיור, אבל כבר אתמול במועצה הארצית ההחלטה הייתה לנסות להגדיל אותו כמה שיותר. אז נראה בבית כשנגיע לשלב התכנון המפורט ונראה עוד אפשרות להרחיב אותו, אז נרחיב אותו. כן, זה
למעשה
בשורה מאוד חדשה.
אני רוצה לצלול איתך, באמת אני חושב שזו בשורה חשובה מאוד עבור הציבור החרדי, אבל כלומר, כשמתכננים דבר כזה, 15,000 יחידות דיור, מה בעצם צריך לקחת בחשבון? בתי כנסת, בתי ספר, תשתיות, כל
התעסוקה, תעסוקה.
אנחנו מדברים על עיר שהיא מתוכננת לציבור החרדי. תראו, עד היום כל הערים שאנחנו מכירים לא תוכננו כערים לציבור החרדי. אפילו בני ברק, שהיא עיר חרדית, היא לא תוכננה בתכנון כעיר חרדית. אלא זה נעשה לאט לאט כטלאי אל טלאי, והתכנון הוא לא ממש היה מיועד לציבור החרדי. זו תוכנית שהיום מתוכננת ממש לציבור החרדי, לפי הצרכים ולפי הפרוגרמות החרדים, שדומה בצורכי ציבור, הציבור החרדי צורך הרבה יותר שטחי ציבור, כי היום ממוצע של משפחה בישראל ממוצע ליחידת דיור עומדת על 3.3 נפש, ואילו בציבור החרדי עומדת על ממוצע של 5.5, וכשאנחנו מדברים על יישובים צעירים וחדשים זה אפילו יותר מזה. המשמעות של הדבר שצריך הרבה יותר צורכי ציבור, והפרוגרמה והתכנון של שטחי הציבור נעשה לפי הצורך הזה. לדוגמה, יש לנו כרגע את היישוב כסיף שנמצא בשלבי תכנון מתקדמים מאוד, וגם שם כל הפרוגרמה וכל החישוב נעשה בצורה של עיר חרדית, כל הצרכים, זאת אומרת...
וכשאתה אומר עיר חרדית וכל הצרכים, זה אומר מה? שלא יהיו שם נגיד מגדלים, רבי קומות, או...
ושיהיו מרפסות סוכה, או שיהיו דירות טיפית לחדרים? מה זה בא לידי ביטוי?
לא, אני רוצה להתמקד רגע בבניינים הגבוהים האלו, שהציבור החרדי לא גר בהם.
אז אני דווקא ניקח את כסיף, שהיא פה נמצאת בשלבי תכנון מתקדמים, שממנה אפשר לקחת את הדוגמה. כסיף לדוגמה היא מתוכננת בבניינים של בין 4 ל-7 קומות במקסימום, כאשר יש מרפסות סוכה לכל הבתים, קישוריות מאוד מאוד גדולה לתחבורה ציבורית, כי הציבור החרדי משתמש המון בתחבורה ציבורית, פחות חנייה ופחות רכב פרטי ויותר תחבורה ציבורית. בתי כנסת מפוזרים בכל 4 בניינים שמו בית כנסת, זה משמעות, כי יש צורך הרבה יותר גדול.
עידות, קהילות, זה לא בית כנסת אחד לשכונה, ברור, כן.
נכון, זה יותר מזה, זאת אומרת, לכל אחד מתחת לבית שלו יהיה בית כנסת, כי מה לעשות, בשכונה כללית רגילה, כשאתה בונה לאלף יחידות דיור, מספיק לך בית כנסת אחד, אבל...
ואם בית כנסת אחד לא מתאים לו בגלל העידה, אז הוא הולך לצד השני של הכביש, והוא בא בית כנסת הנוסף, כן. יפה.
יש לו ליד, זה כל מה שצריך.
וכמובן, מוסדות חינוך.
מוסדות חינוך, זה אומר, מתי ספר לבנים ולבנות, תלמודי תורה, ישיבות וסמינרים, הכל, גם ישיבות קטנות וגם ישיבות גדולות, כשאנחנו יודעים שהתכנון לישיבות קטנות זה יותר משהו...
בקיצור, לקחתם עיר חרדית קלאסית, תכננתם מה היא צריכה לפי מה שקורה היום בערים החרדיות, וככה יצאתם לדרך. אני רוצה לשאול אותך, היישוב הזה, טילה, שזה לא השם הסופי שלו, הוא יקבל שם יותר רשמי, אני מתאר לעצמי, לקראת הנחת אבן הפינה, או לקראת האכלוס עצמו. הבניין הראשון, מתי יתחיל להיבנות? יש לך הערכה?
אנחנו מדברים על תחילת הדרך, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על עבודה של כמה שנים של תכנון. אני מקווה מאוד מאוד שאנחנו תוך עשור כבר התחילו לגור שם בעיר הזאת. אני רק אתן לכם כדוגמה, לתכנן עיר עם כל התשתיות שלה, בכל מה שצריך לוקח זמן. קחו את כסיף, התחילו לתכנן אותה לפני 14 שנה, ואנחנו בעוד שנה נעלה לשטח. אז נכון שבכסיף היו כל מיני בעיות ודברים שעצמו אותה בדרך, אבל... פה אני מקווה שתוך 10 שנים כבר אנשים יתחילו...
מה שאתה בעצם אומר שהנכד שלי, בעזרת השם כשהוא יתחתן, הוא יהיה מהדיירים הראשונים שם.
לא אמרתי הנכד, אבל אתם יודעים, תכנון זה משהו לוקח. אפילו כשהמינהל מוציא מכרז ומשווק מגרש, עד שאנשים מכנסים לגור לוקח 5-6 שנים.
אני אגון ואני אומר שאם לא יהיה כאן תכנון כמו שצריך, אז יראה שוב טלאי על טלאי כמו בערים אחרות, וחשוב התכנון מאוד. אני רוצה לבסוף.
ולכן אתה לא יכול להתלונן על זה שזה יהיה
מוכן לעת בעוד עצור. לא התלוננתי, שאלתי.
נתן, רגע, לפני הסוף
שלך. אם לא היו מתכננים שנייה, דוד, אם לא היו מתכננים היום, גם בעוד 10 שנים נהיה בלי פתרונות.
טוב, נתן, כיושב ראש המועצה הארצית ומתי התכנון הלאומי, איזה עוד הפתעות אתם מכינים לציבור החרדי בתקופה הקרובה?
כי לי גונבה השמועה, אפרופו מה אתה יכול לבשר לנו, שאנחנו הולכים לקבל רצועה של ערים חרדיות מנחל סורק שבאזור מסמיע ועד לכסיף. כל הרצועה הזו הולכת להיות עם כמה וכמה ריכוזים חרדים שרק בתכנון.
נכון, אז יש לנו היום כרגע, קודם כל יש לנו את כסיף שכבר בעוד שנה התחילו לשווק שם, ויש לנו את טילה, ויש לנו את קריית גת מערב, ויש לנו את פלוגות שזה מערבית לקריית גת, ששם אמור להיות... אמורה להיות העיר החרדית הגדולה ביותר, אנחנו מדברים שם סדר גודל של 40,000 יחידות דיור, וכרגע אנחנו מוכנים עוד מקומות, אני לא רוצה להתחיל...
זה מה שצמוד לקריית מלאכי, מה שאמרת עכשיו, ממערב לגבולם?
לא, פלוגות זה מערבית לקריית גת. יש היום תוכנית במערב קריית גת של 6,000 יחידות דיור, שכבר אמורים ממש לתת לשיווק, ומערבית לזה... זה נקרא פלוגות, שם מתוכננים בערך 40,000 יחידות דיור. שזה משהו, זה לא משהו שיקרה מחר, אבל זה התחיל כל פעם עוד קצת ועוד קצת, בסופו של דבר זה אמור להגיע
ועוד אחד ליד קריית מלאכי, נכון?
גם באזור קריית מלאכי אנחנו כרגע בודקים כמה חלופות וכמה אופציות, את הדבר למצוא את הדבר הכי מתאים, כי צריך להבין, בסופו של דבר, זה לא העיקר לקחת ולהקים מקום. צריך לראות שזה באמת מתאים לציבור החרדי, עם קישוריות לערים החרדיות האחרות, ושיש לנו שם אפשרות לתעסוקה, הנושא של תעסוקה נושא מאוד מאוד קריטי ומאוד חשוב.
אבל אם נסכם את השיחה שלנו, שבעשור הבא, לא בשנים הקרובות, אבל בעשור הבא, הריכוז החרדי הגדול ביותר הולך להיות... דרומה, מה שלא היה עד היום.
אגב, זה הולך להיות לא רק החרדי, אלא כל המדינה הולכת דרומה. בוא לא נשכח שבעוד 30 שנה המדינה הולכת להכפיל את האוכלוסייה שלה. אנחנו הולכים להוסיף עוד 18 מיליון תושבים, והמקום היחיד שבו עוד אפשר לבנות, שיש איפה לבנות, זה לדרום. בוא לא משכח שהדרום זה למעלה מ-60% משטח המדינה, שהוא יחסית ריק לעומת המרכז שהוא מלא, והצפון שהוא זרוע בהרבה מאוד יישובים קטנים, שקשה מאוד להקים שם משהו גדול ורציני. ככה שכל המדינה הולכת ברומא, וגם הציבור החרדי הולך ברומא, והבשורה היא שבתוך 10 שנים אנחנו, יהיה לנו לפחות 100,000 יחידות דיור לציבור החרדי בכל האזור הזה של...
שאני חושב שזו בשורה...
אבל גם בצפון.
אני חושב שזו בשורה משמעותית מאוד, בעיקר אתה יודע להורים של ילדים בגילאי 10 ו-12 ו-13, שיודעים שבעוד עשור כן יהיו תנאי מקורים
להיות
עוד.
אבל אנחנו מדברים כבר על מימושים ממש בקרוב, כי בקריית גת מערב כבר בחודשים הקרובים ייצאו שיווקים, ובכסיף בעוד שנה בערך ייצאו השיווקים הראשונים, וככה שאנחנו מדברים שיהיה לנו מצב שכל הזמן יהיה לנו שיווקים, ותוך 10 שנים נגיע למצב שיהיה לנו 100,000 יחידות דיור שנוכל כבר לממש.
יפה. הרב נתן אלנתן, אני חושב שהציבו את האדם הנכון במקום הנכון בראש מטה התכנון הלאומי.
טוב שהוא נמצא בתפקיד הזה במקום הזה.
בטח, הוא דואג לכלל המגזרים, אבל במיוחד גם לציבור שלנו.
כמובן צריך להודות לרב אריה דרעי שבחר אותי לתפקיד הזה. אם לא הוא, אז אני לא הייתי נבחר בתפקיד.
אין ספק. הרב אלנתן, שיהיה בהצלחה רבה, תמשיך לעשות רבות למען הדיור החרדי.
תודה רבה.
תודה, בוקר טוב. וכאן אנחנו מסיימים את מהדורת הבוקר להיום ולהשבוע. אנחנו בעזרת שם ניפגש ביום ראשון, נודה לצוות שלנו, ושיהיו בשורות טובות, דוד.
בשורות טובות ושבת שלום.
להתראות, שבת שלום.